עמוד, עמוד האש, 366. אה נכון, לא היית שבוע שעבר.
נכון.
לא היית, בגלל זה. אתה הפסדת.
זה בעברית השיעור, נכון?
כן, ודאי. טוב. יש לנו עוד דקה. עצרנו בשאלה?
אה?
עצרנו בשאלה?
כן.
כן? טוב. זה מזכיר למי שלא היה. הניגודיות שיש בין מצד אחד הדטרמיניזם של הטבע ובין בצד השני האמירה שהאדם הוא בן חורין. כן? שמבחינת הפילוסופיה, לא רק פילוסופיה, זאת אומרת כל ההגות המערבית בעיקר, עד היום מנסה למחוק את המושג הזה שאדם חופשי, בן חורין. מה?
ספרות?
אין, כן. ודווקא מה שמניטו אמר, שהתנאי ההכרחי להיותו האדם בן חורין הוא דווקא שהכל מסביבו יהיה דטרמיניסטי. כן? דיברנו קצת על המושג הזה של מה זה דטרמיניזם היום, ודיברנו על חוק הסיבתיות, לא? אני זוכר, כן. טוב, נעזוב את זה, לא נחזור על הדברים האלה. אז כאן נשאלת השאלה, אולם בתקופה מודרנית אנחנו רואים פילוסופים רבים שדווקא שמים את הדגש על חופש האדם. שזה לכאורה סותר את כל מה שאמר. כן? תשובה, אתה צודק, זה כבר טוב. אולם צריך לדעת שאם פילוסוף כלשהו מאמין בעיקרון החופש של האדם, ואכן יש בעזרת השם, יש בערך, ברוך השם, לא מעט כאלו שהגיעו לתובנה זו, בייחוד בעידן המודרני במאה ה-20, סימן הוא שהוא לא רק חושב כפילוסוף, אלא כאדם מאמין. זו הבחנה מאוד חשובה כדי להבין על מה מדובר כאשר אנחנו מדברים על ההגות הפילוסופית. ההגות הפילוסופית הקלאסית, בהגות הזאת אין מקום למושג הזה שאדם חופשי. אבל החל מהימי הביניים יש המון המון פילוסופים הוגים שגם משלבים בתוך ההגות שלהם את מה שהם שמעו בצד השני מהתנך, כפי שהם אומרים, כן? למרות שזה בא דרך הכנסייה או דרך האסלאם, אבל לא משנה. המושג הזה מחלחל. ולכן אנחנו רואים את השילוב הזה. אבל גם אלה שמשלבים, כאשר מדברים בתוך פילוסוף, לא בתוך אדם מאמין, אלא בתוך פילוסוף, שוללים את המושג הזה של חופש האדם. וזה מה שמקשה לפעמים להבין מה הם כותבים. כי מצד אחד הם אומרים את מה שהם אומרים, כאשר מדברים על האמונה שלהם, ומצד שני כאשר הם כותבים, הם כותבים בתור פילוסופי. הדוגמה הבולטת זה לוינס. וכאשר לוינס מדבר כפילוסוף, או לוינס כאשר הוא מדבר בכנסים של האינטלקטואלים היהודים. כאשר הוא מדבר כפילוסוף, הוא מדבר כפילוסוף נאמן להנחות היסוד של הפילוסופיה. ולכן הכל אימננטי. המקסימום שהוא יהיה מוכן לבוא ולהגיד, זה אני מביא אותך עד עד הקצה, אבל אני לא בתור פילוסוף, נותן לך לעבור איתי את השער הזה שמביא אותך למשהו טרנסנדנטי. זה כבר לא שייך לעולם של הפילוסופיה. זה הגבול. זה הגבול. עכשיו, אלה שעדיין נאמנים למדע הפוזיטיבי, בוודאי ימשיכו לעשות כל מאמץ כדי לבטל את המושג הזה של חופש האדם. ויסבירו כל דבר בצורה כזו או אחרת, או שמדובר בתהליך שמתרחש במוח של האדם, והוא חושב שהוא, אבל למעשה הוא לא. כן? והכל זו אשליה.
חיים, אבל גם
אריסטו
מדבר על
איזושהי
סיבה ראשונה. זאת אומרת, הסיבה הראשונה היא אל.
לא. לא, היא סיבה ראשונה.
אז תסביר לי מה זה סיבה ראשונה.
זה סיבה ראשונה.
זו סיבה שממנה התחיל הכל.
שמה?
ממנה התחיל הכל.
לא.
או שהוא... טוב, אז הוא אומר שגם העולם קדמון. אז מה זה סיבה ראשונה?
סיבה ראשונה זה כאשר אתה מפעיל את בצורה עיוורת את החוק הסיבתיות, כפי שהוא ניסח אותו. כן? שלכל דבר יש סיבה, אז אתה חייב להגיד מבחינה שרשרת לוגית להגיע
שיש סיבה ראשונה שהתחילה את הכל.
לא, אתה מוסיף כבר שלושה מ...
יש קדמוניות של העולם.
כן, אין דבר כזה התחלה.
אין התחלה.
לא, אבל אתה אומר שאין משהו שהוא טרנסנדנטי או מטאפיזי, אבל גם כשהוא מגדיר שכל נבדל או שכל נבדל.
לא, זה מושגים של ימי הביניים, זה לא הוא. אריסטו מדבר על מנוע. שכל נבדל זה כבר התרגום של
הערבים, אלף ערבים.
כן, בין היתר, לא רק הוא. כן? לכן אין מקום לדבר על זה. כשאתה מתחיל לשלב, אז אתה מתחיל להגיד כל מיני דברים שאריסטו לעולם לא אמר אותם. מדבר על מנוע. וכל מה שמעניין אותו זה לדעת אם יש מספיק שמן במנוע כדי שהגלגלים יסתובבו בלי רעש מיותר. ומי שאמור לתת את השמן הזה זה האדם כאשר הוא נשאר במקום שלו בהתאם לפירמידה החברתית בו הוא נמצא, וזה הכל. מזה הערבים עשו בימי הביניים את מה שהם עשו, כי הם רצו לזהות בין המושגים של אריסטו בצד אחד ובין מושגים של האסלאם. כן? אותו ניסיון, או ניסיון דומה, נעשה גם כן אצל היהודים. אז בצד אחד אפשר לבוא להגיד הרמב״ם במורה וזה, אבל גם הם חלק מהמקובלים. אתה לוקח את רבי מאיר בן גבאי, בעבודות הקודש, כן, למשל. אתה תראה שהוא מנסה לזהות דברים עם דברים, כן, אם הניתור אומר, תמחקו את זה. זה ניסיון, לא רק שהוא כושל, זה מסוכן ביותר, כי זה מכניס בדיוק. מושגים זרים בתוך השיח הפנימי. לא צריך את זה. אין התאמה. למה אין התאמה? כי יש שלושה מושגים שהם מושגים יסודיים של התורה. בריאה, התגלות וגאולה. אין מקום בתרבות היוונית. אין מקום בשום תרבות לשלושת המושגים האלה. זה שמצאו בסוף איזושהי מילה כדי לתרגם בכל שפה מושג של בריאה, זה לא זה. זה עדיין סוקול בריאה במובן הפילוסופי של המילה. לא מה שהתורה אומרת. כנ"ל לגבי התגלות, אין שום טענה בשום דת שבורא העולם התגלה לבינה רק בתורה, והרעיון של גאולה זה רעיון שהוא ייחודי לתורת ישראל. זה שלושת המושגים היסודיים האלה. ברגע שאתה מתחיל לשלב את שלושת המושגים האלה עם מה שהיוונים אחר כך הפילוסופים של ימי הביניים אמרו, אז אתה עושה סלט אחד גדול. כן.
יש קצת העניין של ההתגלות אצל הנוצרים דרך ישו שהוא
כאילו האל, לא,
הבן של האל.
לא, 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 לא. אין שום טענה מצידם שבורא העולם דיבר איתם. אני מדגיש, בורא העולם. מה שהתורה אומרת שבורא העולם דיבר עם האדם. הם לא מדברים על בורא העולם. כן, מה?
יש
הבדל
בין
חשוב מאוד לדייק בדברים האלה, כי אחרת אפשר להגיד כל מיני דברים. אבל הטענה שבורא העולם בכבודו בעצמו דיבר עם בני אדם, אין טענה מקבילה בשום מקום. מקסימום מה שהמוסלמים אומרים, המלאך גבריאל. כי זה לא נתפס, השכל האנושי לא יכול להכיל את המושג הזה שהבורא, שהוא אינסופי בהגדרה, מדבר עם הסופי. אין מקום לאמירה כזו. זה לא נתפס על ידי השכל האנושי. כדי להגיד את זה, אני צריך לבוא ולהגיד שאני קיבלתי איזשהו מידע מחוץ לנפש האדם. וזה ההתגלות, וזה הולך ביחד, לכן הרגשתי, בריאה, התגלות וגאולה. זה הולך ביחד. אני צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, כן? תדעו, הסימן הוא שהוא לא רק חושב כפילוסוף, אלא גם כאדם מאמין, ואין זה משנה מהי אמונתו המדויקת. ובכל זאת הפילוסופיה שלו אינה יכולה להסתמך על נתון זה, משום שהוא נוגד את כל שאר הוועדויות ששיטתו הפילוסופית מסתמכת עליהן. ואכן אנחנו מבחינה פילוסופית נשארים תמיד מול הסתירה הלוגית הזאת. אבל היא לא סתירה כי מישהו טעה בדרך, היא סתירה כי הנחת היסוד היא שהכל בא מהתבונה האנושית. כאשר אתה מסתמך אך ורק על התבונה האנושית, אתה חייב להגיע למסקנה של הפילוסופיה, שזה המסקנה של המדע. זה לא משהו שהם ימציאו, כן? בתור מדען אתה חייב לבוא ולהגיד, אני מפעיל את השיטה הזאת ואני אכן מגלה יותר ויותר חוקים שמסבירים תפקוד האדם. וזה טוב, כי זה מחייב את מחייב אותנו לחדד את הנקודה איפה, במה מתבטא או מה המקור של האמירה הזאת, האדם בן חורין.
זאת אומרת, ככל שימצאו יותר חוקים שהם ברורים ומוגדרים, ככה אתה בעצם יכול להגיד שהחופש הבחירה של האדם הוא גדל יותר.
הוא?
הוא קטן יותר. למה
הוא גדל יותר?
למה?
הוא קטן.
כי אם זה היה עולם שהוא בלי חוקים מוגדרים, הוא לא יכול לבחור באמת. ככל שיש יותר חוקים מוגדרים וברורים שאתה מבין אותם, אתה יודע שיש לך, אתה יותר בעל בחירה.
זה מה שמניטור רוצה להגיד. זה לא מה שהפילוסופים אמרו. זה ההבדל הגדול. זה ההבדל הגדול. החידוש של מניטו כאן הוא בנקודה הזאת, אין סתירה. כי מה שמקבע למעשה את העובדה שהאדם הוא בן חורין, זו העובדה שהכל מסביבו ניתן לחקירה.
האדם הוא עצמו ניתן לחקירה.
מי?
האדם עצמו.
כן, בוודאי.
אם הוא עצמו כולו בנוי מערימה של חוקים, ואני לא מצליח להגיע לאותו חוק שבעצם הוא החוק שנובע מרצונו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, של האדם, אז הכל נעשה אוטומטית ולכן אין לו בחירה.
לא, הפוך.
זה רק אם הוא חומר.
הפוך.
חומר ודאי.
למה שאתה תרצה להגיע...
צריך לבוא להגיד שיש רוח שמפעילה את החומר.
מה? הרצון.
הרצון הוא גם פעולה שנעשית כימית בתוך המוח.
לא, לא.
אם זה החוקים, זה תגיע. אתה צריך להגיע לאותה, למצוא את כל החוקים שנייה ולהגיע לאותה נקודה שהחוק מתחיל לצאת מהסיבה הראשונה.
כן, אבל יש שני שלבים. יש את הרצון. ואחר כך...
מה הוא?
מבחינה, מבחינה זו, עוד פעם, אם אתה ניגש לבעיה בתוך מדען, אתה תבוא ותגיד, למעשה הרצון שלך זה איזשהו...
אולי חיבית שנעשתה
בגוף. בדיוק, כן? אבל זה לא נכון. זה השלב של התרגום המעשי של הרצון. איך הרצון בא לידי ביטוי? אז ברור שברגע שאני החלטתי שאני הולך לעשות משהו, אוטומטית, וזה נכון, אוטומטית, כן, מתחילים להתרחש כל מיני תהליכים בתוך המוח. וכתוצאה מזה אני מתחיל להזיז את הרגל ימין שלי וללכת. בסדר?
אבל דיברנו על זה, על הניסוי של ליבט, של בנג'מין כן. ליבט, שכבר רואים את התנועה, את ה... כבר הוא מדד את זה שיש כמה שניות, עוד לפני שיש פעולה, שכבר כן. יש את ה...
כן.
משהו במוח שכבר עובד, עוד לפני שבחרת בכלל.
ברור! אז זה אתה יכול לדבר על היחס בין המודע והלא מודע במוח. בסדר? זה עדיין לא זה. זה עדיין לא זה. זה שיש תהליכים בלתי מודעים, זה כל הזמן במוח. היי, סך הגירויים שאתה מקבל דרך העיניים בשנייה, זה בערך מיליון גירויים. מתוך זה המוח...
לא, שוב, לא אתה.
זה מה שהמדעים רוצים להגיד. שנייה, המוח רוצה... מעביר, מעביר, מעביר. מעביר לתודעה שלך, כאילו זה שני דברים שונים, כן? מעביר לתודעה שלך בערך משהו בין 30 ל-50 גירויים מתוך מיליון. אז מי מטפל בכל השאר? המוח בצורה אוטומטית. מחליט שלמשל, כל מה שאני רואה כאן...
לא רלוונטי.
לא רלוונטי.
אבל הוא עדיין עושה פעולה מסוימת.
הוא עושה פעולה, הוא עושה המון פעולות. הוא עושה המון פעולות. אני לא צריך להיות מודע לכל הפעולות האלה. כן? השאלה זה מה קורה בתוך ה-20 או 30 שמועברים לתודעה האנושית. מה אתה עושה?
זה אתה מאבד, זה אתה בעצם עובד, זה כאילו מה שיש לך בעצם.
ו?
זה אתה פועל, מגיב, עושה.
מה מקור הפעולה הזאת?
זאת אומרת, אתה אומר, אני מחליט לעשות ללחוץ אחד או ללחוץ שתיים.
כן.
השאלה מה זה אני מחליט
הזה. זה בדיוק.
אם המדע, אם זה הרצון וזה בחירתו של האדם, כמו שאנחנו מנסים להסביר, אני איתך.
כן, זה בדיוק זה.
אם המדע ימצא שזה נעשה אוטומטית על ידי שהקומפיוטר החליט וקבע החלטה,
לא, לא, מה שה...
אז אין לך את הרצון.
לא, מה שהמדע עושה...
אתה חוזר עוד פעם לנקודה, אתה
לא יכול לצאת ממנה.
בוא נראה. אני
לא יודע. לפני 100 שנה, לפני 100 שנה היו אומרים שהתהליך כולו הוא פרי הרצון והוא נשלט. היום אומרים שרק הנקודה התחלתית. זה ההבדל, זה מה שהמדע עשה. הזיז את הגבול. עדיין אני שואל את השאלה, המוח זה מורכב מדי, כן? שני אלקטרונים הראשונים שנפגשו ביקום. איך הם ידעו? מה לעשות שהם צריכים להתרחק אחד מן השני? זאת שאלה שהיא כבר לא מדעית. המדע יבוא ויגיד זה בגלל החוק של כולו. אבל מה המקור של החוק הזה? השאלה, האם הוא אימננטי? זאת אומרת הוא בנוי. ולכן, סיבה ראשונה או לא סיבה ראשונה, זה כבר יהיה ניתן להסבר כלשהו. או שהוא לא אימננטי. המדען בא ואומר אני עוצר פה.
כי הוא לא יכול.
כי זה מחוץ לתחום שלי.
גם.
זה ההבדל. לפני שגילו את החוק של כולו, לא ידעו בכלל מה מדובר. אז אמרו הכל.
שמה אמר החוק במדויק?
החוק אומר שאתה מתרחק אחד מן השני. זה שני מטענים שליליים, ושני מטענים שליליים דוחים אחד את השני. כן? וזה ההבדל.
אבל זה בדיוק גם, אני קורא את המפגש של הדבר הזה.
אבל אז זה מראה לך שאין לו רצון.
למי?
לאותו אלקטרון. הוא חייב היה לעשות את זה. לא בגלל שהוא רצה להתרחק אחד מהשני.
אם אתה בתפיסה אימננטית, כן.
למדנו לפה שגולה בריאה הייתה חופש.
לא, זה בדיוק זה. מה שמניתו בא ואומר, במהלך שישת ימי הבעיה עשה...
היה חופש בחירה.
היה, הוא לא אומר חופש בחר, הוא משתמש במילה אוטונומיה.
אוטונומיה
מסוימת. כן. בסוף היום השישי נקבע החוק של כולו. לא יעזור שום דבר מאותה נקודה. למה? כי האדם צריך לדעת איך האלקטרונים האלה הולכים להתנהג. כי אם אני לא יודע, אז אני לא יודע איך העולם בכלל מתפקד, ולכן אני חוזר לתודעה המאגית. שאני צריך לפייס את שני האלקטרונים האלה כדי שלא יתנגשו ויצא לא ידע מה.
אבל
כן?
או שמה שאומרנו על שפינוזה זה שבוע שעבר, שאין חופש בחירה, שהוא חלק מהטבע.
כי זאת ההנחה היסוד, הנחת היסוד של שפינוזה. הוא רואה עולם אימננטי, כן?
זה התשובה תמיד.
שמה?
זה התשובה המוסרית. שמה? אתה יכול לעשות למישהו משהו, אם הוא לא חי לכלום.
זה מה שיוצא מהפילוסופיה של שפינוזה, בדיוק. אבל הוא לא יחיד במובן הזה, הוא רק ניסח את זה בצורה יותר מבריקה מאחרים. אבל זה מה שהפילוסופים היוונים מאז ומתמיד אומרים, כי מבחינתם ההנחת היסוד היא שכל מה שמסופר במיתולוגיה היוונית, כן? האלים וכו', כן? לא היה ולא נברא, כי מכיוון שהאל היום לא מדבר איתנו, הווה אומר שלעולם הוא לא דיבר איתנו.
אחרת אני צריך סיבה למה הוא הפסיק.
אחרת אני צריך להסביר למה. ומה שאנחנו באים ואומרים, אכן האל דיבר איתנו, ויש סיבות שגרמו להפסקת הנבואה. כן? יש סיבות שהביאו להפסקת הנבואה. מבחינת הפילוסוף שבא אחרי התקופה המיתולוגית, הוא בא ואומר, הנחה הזאת היא לא מקובלת עליי. בא העברי ואומר, סליחה, זה לא הנחה שכלית, אלא זו עובדה היסטורית. מי שהוציא אותנו ממצרים, הוא מי שהתגלה בהר סיני, והוא מי שברא את העולם, בסדר הזה. על זה הוויכוח. כי ברגע שאתה בא ואומר העובדה הזאת היא לא נכונה, אז אתה למעשה בא ואומר אני בחרתי בהנחת היסוד של הפילוסופיה היוונית, ששוללת לגמרי את עצם הרעיון של התגלות. כי לא יכול להיות, האינסופי לא יכול לפגוש את הסופי. וברגע שאתה שולל את הרעיון הזה, רעיון ההתגלות, אתה גם שולל את הרעיון של בריאת העולם. זה הולך ביחד. טוב? אז אומר כאן, יסוד השיטה הפילוסופית הוא שאם העולם דטרמיניסטי, זה כולל גם את האדם. אולם קביעה זו אינה מסתדרת עם הרגשתו הפנימית של האדם שהוא אכן חופשי. גם אם הוא מתעלם מן הרגשתו הפנימית, שהיא אכן הרגשה עמוקה, הוא מתייחס עליה כמין תחושה בלבד, אותו פילוסוף חייב להתייחס למה שהוא רואה כאבסורדי. מדוע אני מרגיש בכל זאת חופשי, אם אני מכיר את העולם כולו כעולם דטרמיניסטי? האם טועה המדע כאשר הוא מתאר את העולם כדטרמיניסטי? האם השיטה הפילוסופית היא מקור הבעיה? לכן הפילוסופים התחילו החל מהמאה ה-20, סוף מאה ה-19, לשאול את השאלה הזאת. האם הנחות היסוד של המטאפיזיקה, שהן אותן הנחות יסוד שכבר אריסטו ניסח אותן, עדיין תקפות? ואז התחילו להתפתח כל מיני זרמים כדי לענות לשאלה הזו. הראשון שהתחיל להתמודד ברצינות עם השאלה הזאת זה היידגר. והוא המציא את המונח של המונח של הריסה. צריך להרוס את היסודות של המטאפיזיקה. כי אנחנו לא מצליחים להתגבר על על הסתירה הזאת. היא סתירה מהותית. השאלה זה מה שמים במקום. כי אם אתה הורס בצד אחד, אתה צריך לבוא ולתת תוכן חיובי בצד השני.
אבל אתה לא יכול להגיד, העולם הוא יותר
מיסטי, למה
את האדם? שהוא היצור.
שמה?
שהוא לא.
שהוא לא. על סמך מה אתה אומר את זה?
על סמך התחושות שיש לאדם. אני יודע מה התחושות שיש לפרה, יכול להיות שגם לה יש תחושות.
אבל היא לא כותבת ספרים, כן.
בדיוק, אני לא יודע מה היא הכימר נשאר.
בסדר, עדיין עצמך תחושות אתה לא יכול להגיד שום דבר. צריך להוכיח. צריך להוכיח, לא יעזור שום דבר, מבחינת הפילוסוף, זה לא הולך ככה.
תעשה מחקר.
מה?
תעשה מחקר במיליון אנשים, תקבל תשובה שאני חושב שאני חושב.
לא.
אבל ב-99%
אז זה סטטיסטיקה. זה לא הולך ככה. הוא פשוט נגע כאן ביסודות. לכן באו אחר כך הפילוסופים האקזיסטנציאליים וביקשו להמיר את האמירה הזאת שהכל מבוסס על המטאפיזיקה, שהכל אין כלל, הכל מבוסס על, 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 על הקיום שלך. כדי בדיוק להתרחס גם לנושא הזה שנקרא הרגשה.
אז איך בדיוק הוודאות זה כאילו של הפסיכולוגיה שהיא המדע המוחלט
לנפש
האדם?
שום ודאות, שום ודאות.
זה נלמד בכל אוניברסיטה כתואר ראשון ותואר שני.
בסדר, זה לא אומר שום דבר. אז מה?
ודאות.
אז מה? איזה ודאות?
אם משתמשים בזה בצורה כזאת, אז כנראה שזה מנקודת הנחה שזה דבר שהוא ודאי.
לא, זה מדע ניסוי, ניסיוני, מה? חוץ מהמתמטיקה אתה לא יכול להגיד שום דבר. חוץ ממתמטיקה אתה לא יכול לבוא להגיד שום דבר שהוא זה. וגם במתמטיקה יש בעיות שלא רוצים להתייחס אליהן כי...
לא, אבל בדיוק, זה בדיוק הנקודה, אבל מאיפה הוודאות הזאת?
אין ודאות. אין ודאות.
דיברתי עם כמה פסיכולוגים, יש להם ודאות.
בסדר, אבל יש להם ודאות, אבל זה לא ודאות. אתה תגיד שהרפואה זה משהו מדויק?
לשיטתם כן?
לא. גם לא?
גם לא.
אתה תגיד שפיזיקה זה דבר ודאי? לא. מודל של המציאות. שאלה אם אתה תגיד שהמתמטיקה זה כן.
גם.
מה?
גם.
לא, אני לא אגיד שכן, אני אומר שהיה משבר מסוים בשנות ה-30-40 עד לפני 30 שנה בערך לגבי היסוד של הלוגיקה, המשפט של גדל וזה, אבל מצאו פתרון לעקוף את הבעיה. זה לא אומר שהבעיה לא פה, אבל היא לא מעניינת יותר כמעט. זאת אומרת, אפשר להתגבר. זה לא משנה שום דבר, וחוץ מזה זה עובד.
פיזיקה בכללים עובדים.
ברור, ברור, אבל זה עדיין מודל, זה עדיין מודל. השאלה איך אתה מתייחס למודל הזה. לפי התפיסה הפוסט-מודרנית, אתה תגיד שמכיוון שאין מושג כזה מציאות, אז המודל הוא המציאות. אז אמירה. זה שיש דיוק מרבי היום בין המודל ובין המציאות, זה הישג. זה הישג. זה עדיין לא אומר שאני לא חשוף לזה שיהיו ניסוי שמישהו יעשה באיזשהו מקום, שיוכיח שהמודל לא מדויק. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על משהו אמיתי. אני יכול לדבר על משהו שמאושש. אז האישוש באמת זה לא אותו דבר.
זאת אומרת, אומר שהאישוש הוא יחסי
לנקודת
הזמן עכשיו, להבנה
לא, שעכשיו... לא, האישוש הוא אבסולוטי. עוד לא מצאו משהו שסותר את מה שקבעתי, כחוק. כן? עוד לא מצאו. זה לא יכול לנסח את זה בצורה פוזיטיבית. בסדר. אז זה שינוי שחל במאה ה-20. לפני זה חשבו שבאמת המסגרת... המדעית הזאת היא אבסולוטית, זה מה שניוטון רצה להגיד. בסדר, זה נעלם. בסדר. עדיין.
הרביטציה זה מודל?
בוודאי. ודאי. כל דבר זה מודל. אלקטרון זה מודל. אתה ראית אלקטרון פעם? אתה לא ראית את הסרטים המצוירים שבמקום לזה? זה לא מציאות? לא, זה מציאות, אתה רואה את זה. אתה רואה את זה. השאלה איך אתה מתייחס למה שראית. ראית סרט. סרט זה משהו אמיתי. עובדה שהצליחו לעשות את זה. ואתה בא ואומר, זה נוגד את ה... את מה? את המציאות? או את המודל שאני בניתי מן המציאות? המציאות, לא? הנה עובדה, יש סרט. סרט עצמו מציאותי.
נוגע את ההתנסות שלי,
המציאות שלי. זה בסדר. אז מי קובע שההתנסות שלי דרך החושים היא מדויקת יותר מהבירור השכלי? זה הוויכוח הגדול בין הפילוסופים הספקנים של יום, ברקלי וכולי, ובין קאנט בצד השני. מה נקודת המוצא? ההתנהלות היא דטרמיניסטית. חוזרים לאותו דבר, יש חוק הסיבתיות. בא ברקלי ויום ושוללים את החוק הזה. עכשיו אפשר לפתור את הבעיה ולהגיד שמה שהם אומרים הזוי לחלוטין. או אפשר לבוא ולהגיד, הניסוח המקובל של חוק הסיבתיות הוא בעייתי כי הוא מדבר על העבר, והמדע המודרני קובע שאי אפשר להגיד שום דבר על המדע, על העבר. ולכן בעקבות התפתחות של הפיזיקה הקוונטית, שינו את הניסוח של חוק הסיבתיות. במקום לדבר על עבר, מדברים על העתיד.
זה
נמצא רק
הניסוח.
לא, בפועל זה ממש לא אותו דבר. למרות שהניסוח המודרני הוא נראה טריוויאלי כזה. אם היה אירוע כלשהו, אכן היה אירוע כלשהו.
שאלה אם אני מדבר על העתיד.
זאת השאלה הגדולה.
כשאני מדבר על העתיד, השאלה אם אני לוקח בחשבון את העבר או לא?
לא. לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. מושג של מדידה, סביב זה כל הוויכוח, כן? עבר מהפכה טוטלית. זה לא הולך ככה. ניוטון בא ואמר, אם בנקודה מסוימת, אני לא אקח לדוגמה פשוטה, כן? מסוגל להגיד את המיקום ואת המהירות של מכונית, כן, לא משנה, חלקי כאלקטרון, בסדר, לא משנה. אז אני מסוגל להגיד מה היה לפני ומה יהיה אחרי. מדבר על שני הכיוונים, כן? באה פיזיקה הקוונטית ואומר, חביבי, ממש לא. עכשיו עשיתי מדידה.
היא טובה לרדת.
לא, עשיתי מדידה. כן? האם אני יכול להגיד לפני שנייה מה הייתה המהירות של האלקטרון הזה? תשובה לא. כי אם אני אגיד מה הייתה המהירות, אני לא יכול להגיד איפה הוא היה. אז לא מעניין, לא רלוונטי. שאלה, עכשיו אני מדדתי, מצאתי משהו. ועוד שנייה אני חוזר על המדידה. האם אני מוצא את אותה תשובה או לא?
לא יודע.
כן, התשובה היא כן. בהכרח.
מדידה, בעוד דקה היא אותה מדידה כמו לפני הדקה?
דקה, אני לא רוצה לדבר על דקה. אני מדבר על יחידת הזמן הזה, אותה תוצאה תקבל.
למה? כי אם אותה תוצאה, אז אתה יודע גם מה היה קודם.
לא, כי לפני זה כל האפשרויות היו פתוחות.
וגם עכשיו כל האפשרויות
העתיד היו פתוחות. כתוצאה מהמדידה שלי, אני גרמתי לקיבוע של המערכת, במצב מסוים.
באותו מצב.
באותו מצב, וזה יישאר לעולם ועד באותו מצב, אלא אם כן משהו חיצוני יקרה. בלתי נתפס, נכון?
כי קבעתי כלים למדידה שהם
כל
הזמן משתמשים בהם?
לא, 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 לא.
שטח, שטח של דונם. הוא דונם כי יש לי כלי שמודד אותו. למה שזה ישתנה?
לא, לא, לא. לא, 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 לא.
אני לא בדיון פה.
לא, 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 לא. כי המהירות משתנה לפי לאורך זמן. השטח הוא קבוע.
יש,
בכל
זאת. הוא קבוע. הדונם לא יגדל, הדונם לא יקטן. אבל בתנועה, המהירות תזוז. בסדר, אבל יכול להיות שהייתה גם קודם.
מה?
השפעה חיצונית, ובגלל זה אני לא יכול לקבוע את המהירות שלי.
לא. לא.
זאת אומרת, מהירות קבועה לפי ההגדרה שלך היא רק לעתיד. אין מהירות קבועה של העבר.
לא. מה שאומרים זה שהמדידה, עצם המדידה, מקבע את המערכת הנצפית במצב מסוים. וכל שאר האפשרויות שהיו קיימות לפני זה נעלמו. ולכן כאשר אני אחזור על המדידה הזאת בעוד אלפית שנייה, אני אמצא בהכרח את אותה תוצאה. כן, אני יודע שזה לא נפלא.
שיפוש נתפס.
בסדר. אבל זה המציאות.
זה לא המציאות.
כן, 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 זה
המציאות.
לא, 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 זה המציאות.
זה תחזית.
לא.
אתה אומר, בוא הכרח בעוד שנייה.
זה לא תחזית, כי תחזית זה משהו, אתה אומר, זה תלוי בניסוי או לא. כאן זה...
זה תלוי מה יקרה.
לא, זה כלול במה שנקרא פונקציית הגל. ברגע שאתה בא ואומר שפונקציית הגל נושאת בתוכה את כל המידע הרלוונטי, אמרת את מה שאמרתי.
אז אין פונקציה.
יש, יש לא צריך. לא, 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 בסדר. אבל זה, 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 זה בילדין בפנים, מה לעשות? מה לעשות? זה בילדין.
סוף סוף החתול מת או חי?
לא, לא. כל עוד אתה לא מדעת, אתה לא יודע אם החתול מת או חי.
נכון, לכן למה בהכרח יקרה אותו דבר?
כי הוא במצב, לפני המדידה הוא חצי מת חצי חי.
נכון. אבל במדידה?
במדידה או-או.
מה שראית, מה שמדעת.
או-או. אני גרמתי, זאת השאלה של שרודינגר.
נכון.
האם אני גרמתי את ה...
בסדר, אתה גרמת לחלקית.
מה?
גרמת לחלקית לנוע
במהירות
X כשמדעת.
לא.
למה אתה משתמש במילה גרמת, חשפת?
לא,
בסיכוי
של החתול זה...
זה פרדוקס, זה גרמת, זה ככה שרודינגר שאל את השאלה, כי הוא לא קיבל את האינטרפריטציה הזאת. גם איינשטיין לא קיבל, כן? בסדר, יש כמה גדולים שלא קיבלו את האינטרפרטציה, אבל היא האינטרפרטציה המקובלת, והיא הוכחה כנכונה בתחילת שנות ה-60.
זה אומר שבעוד כמה שנים אולי זה כבר לא יהיה נכון.
לא, היא הוכחה כנכונה.
כן, אבל זמנית, לא?
לא, 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 כי זו הוכחה מתמטית. יש הבדל, כן.
שני, יכולה להיות לא נכונה.
היא נכונה, היא נכונה.
לא יש איזה מתמטיקה הזו.
לא, 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 לא. יש הבדל מהותי בין משהו שהוא תלוי בניסוי כלשהו. וכתוצאה מניסוי זה או אחר, אני חייב להגיד מה שאני אומר, כן? או משהו שהוא תוצאה מתמטית מוכחת של משהו. וכאן אנחנו במקרה הזה. אתה יכול לבוא ולהגיד, הנחת היסוד של, שפונקציית הגל מכילה את כל המידע הרלוונטי, כן, היא לא נכונה. בסדר? זה מה שאיינשטיין ניסה לטעון, והוא כתב על זה מאמר, לא רק הוא, שלושה שותפים היו למאמר הזה, הוא אמר ה-EPR שמפורסם הוא המאמר הנקרא ביותר באינטרנט, אגב. כן? איינשטיין, פודובסקי ורוזן. בסדר? במאמר הזה הם תקפו את עצם האמירה, כן? והם על צמח על מה שהם אומרים, הם בנו איזשהו פרדוקס, כן? בסדר? תחילת שנות ה-60 בא אדון בשם בל והוכיח ש... מה לעשות? הם לא צודקים. הם לא צודקים. אכן פונקציית הגל מכילה את כל המידע הנחוץ כדי לתאר את ההתפתחות המערכת. לא צריך שום דבר אחר. לא צריך שום דבר נוסף, סליחה. לא, לא, לא אחר, אלא נוסף. כן.
לא, הם חוזרים אז למעמד
הר
סיני למשל, שזה הכל חושים של עם שמרגיש שמשהו קורה. אתה יכול להגיד, זה לא היה מציאות, זה חושים,
זה לא חושים, זה מציאות.
הם חשו משהו, הם ראו משהו, כל החושים עבדו, ומזה יצא מציאות שהיה עם שהעיד בדורות הבאים שהם ראו ושמעו. אתה יכול להגיד, אתה יכול לבוא להגיד, טוב, זה היה שליה של הרגע זה, אז אני לא מוכנה, אני מוכנה לקבל את זה היום.
טוב, הטענה הזאת היא כבר רבי יהודה לוי בכוזרים מתמודד איתה, והתשובה היא מאוד חשובה. למה אנחנו קובעים את נקודת ההתחלה, נקודת הייחוס למעמד הר סיני? כי זה אירוע קולקטיבי.
זאת אומרת, כאשר... אין אשליה קולקטיבית.
לא, אין. אין. יש גם עוד דבר שלפעמים מתוך מאורע מסוים או סיפור מסוים אני יכול לדעת אם מאורע מסוים אכן היה או לא. אם בא מישהו, ילד שחי בסביבה מסוימת, כן? ופתאום מתחיל לדבר בשפה לא מוכרת, שפה אמיתית, לא סתם עם ההמצאה שלו, כן? אז, והוא אומר, כן, פגשתי ברחוב מישהו, והוא לימד אותי את השפה הזאת, חייבים לבוא להגיד שהאירוע אכן התרחש. להבדיל ממצב שילד בא עם מכנסיים קרועים, ואומר, מוישה דחף אותי, וכתוצאה מהדחיפה שלו נפלתי וקרה מה שקרה, אי אפשר לדעת אם זה נכון או לא, כי באותה מידה אפשר לבוא להגיד שהוא טיפס על העץ ונפל בלי שאף אחד לא דחף אותו. כי מבחינת היכולות התבוניות שלו הוא יכול לדבר על שני האירועים. כן? אז יש הבדל מהותי כאן. כאשר בא עם ואומר שריבונו של עולם, בורא העולם, דיבר איתו, זה בהכרח אמיתי לפי הקריטריון של הסיפור הראשון. כי מי יכול לעלות על הדעת דבר כזה שריבונו של עולם מדבר עם הסופי? זה מה שחלק מהמפרשים רוצים להסביר, כן? אבל הטענה של רבי יהודה לוי לפחות לי נראית יותר רצינית. אם אנחנו שואלים את השאלה לגבי אברהם למשל, יש מקום לספק. יש מקום לספק. כי זה אחד שמספר את מה שהוא מספר. לא אם זה כלל שבא ומספר את אותו סיפור. אחר כך אני יכול לבוא להגיד, אני שולל את הדבר, אבל זה לא משנה שמאותה נקודה, נקודת הייחוס שלי תמיד תהיה אותה מאורע, מאורע. בין אם אני רוצה, או בין אם אני לא רוצה. ושוב חוזרים לאותה טענה. אף אחד לא העז לטעון במהלך כל ההיסטוריה האנושית טענה כזאת דומה למה שבני ישראל אומרים. אז אפשר לבוא להגיד, אנחנו הזייפנים הגדולים ביותר בעולם? אפשר. זה מה שמשל ביקורת המקרא מנסה לעשות כבר 150 שנה. אתם לא המצאתם שום דבר, למעשה לקחתם מפה, משם וזה, ופברקתם משהו. כן? זאת אפשרות. כן? ואי אפשר לשלול את האפשרות הזאת. אלא אם כן, אומרים, סליחה, מנעים לכם הוודאות שהמאורה הזאת לא הייתה? אז יגידו ארכיאולוגיה. בדרך כלל זה הקלף ששולפים. טוב, אבל ארכיאולוגיה זה כמו כל מדע ניסיוני ומתפתח עם הזמן. אלה שבאים עכשיו ביקורת המקרא אומרים, לא יכול להיות שבתקופה של אברהם אבינו הם השתמשו בגמלים. כי הביות של הגמל מאוחר בזה. כן, בסדר. מה לעשות שלפני 30 שנה מצאו בצפון סוריה של היום ציור מתקופתו של אברהם פחות או יותר, אפילו קצת לפני זה, של אדם על גמל.
בהנחה
שאתה
יודע לבדוק באיזה תקופה זה
נכתב. תיארו שלהם, שלהם, כן. בסדר, אבל עובדה, לכן אני אומר, ההוכחה הארכיאולוגית היא לא שווה הרבה יותר מזה. יש אמירה כאן, וזה היסוד של המסורת של בני ישראל.
נכון, אבל אז הטענה היא שהסיפור איתך של עם שלם הרעה,
כן.
זה לא עם שלם העיד, זה אדם אחד שכתב את מה שהוא כתב. הוא סיפר סיפור. זה העדות שלו, או המצאה שלו, או גם זה אתה יכול להגיד.
מה תגיד על מלחמת טרויה?
זה דבר. אני יכול להגיד שלא הייתה.
כן. עד שמצאו ארכיאולוגים סוף סוף שכן הייתה.
בדיוק, זאת אומרת, אתה מתעמך על ארכיאולוגיות.
לא, אני אומר, הטענות האלה הן מופרכות. בסדר? לכן יש כאן, אתה יכול לבוא להגיד, זה אקסיומה. כן? ריבונו של עולם דיבר עם בני ישראל ביציאתם ממצרים.
זו אמונה.
כן, תגיד, זו אמונה. אבל זה לא אומר,
זה הוכחה שזה קרה.
לא, זה ההבדל בין המושג של אמונה אצל חז"ל ובין המושג של אמונה למשל אצל הנוצרים. האמונה הזו אצל חז"ל עומדת לבירור השכלי, לבירור שכלי. זה ההבדל.
השיפוע אתה
מוצא
רק בספר אחד, אם לא היינו צריכים לראות שכל אחד היה כותב או מעביר...
לא, כן, זו נקודה מאוד חשובה, כן? האם אמיתות הסיפור אנחנו לומדים מהכתב, במקרה הזה ספר תורה, או שאנחנו לומדים את זה מהמסורת בעל פה של האומה? למה אני טוב ואומר את המשפט הבא חשוב ביותר? זה לא נכון כי זה כתוב, זה כתוב כי זה נכון. העליונות, העדיפות, הקדימות למסורת החיה. אם המסורת הזאת, מסיבה כלשהי, נקטעה בדרך, היא לא שווה שום דבר. ולכן הנקודה המרכזית כאן היא לגבי רציפות המסורת. זה מה שרבי יהודה הלוי אומר במאמר הראשון של הכוזרי. למה, למשל, כששואלים אותו שם, כששואלים את החבר, כן? למה אתם מדברים על כך וכך אלפי שנים מבריאת העולם לפי זה, ולא מדברים על המסורת ההודית, שמדברת לא על 4,000 בתקופה של הכוזרי, אלא על משהו כמו 10,000 וכו', הוא עונה תשובה עקרונית. התשובה העקרונית היא שהמסורת ההודית נקטעה. ולא כך המסורת העברית. הקדימות היא תמיד למסורת.
אז למה אתה פקפקת באפשרות של אברהם?
כי אין לה...
זה משנה אם זה רבים או יחיד.
לא, כי המסורת מבחינת חכמי ישראל מתחילה במשה קיבל תורה מסיני. לא לפני זה. לא לפני זה. משה קיבל תורה מסיני. זאת הנקודה. ואותה מסורת שמשה רבינו קיבל בסיני, הוא עברה בעל פה עד היום הזה. בגלל אילוצים מסוימים לפעמים נכתב מה שנכתב, אבל הנקודה היא על מסורת החיה, מה שמעיתו קורא המסורת הנבואית של האומה. ומה היא שונה ממסורות אחרות? שהיא המסורת הנבואית, היא מבוססת על הנבואה, על משהו שבא מחוץ לנפשו של האדם. אז מישהו יכול לבוא ולהגיד, אני לא מקבל את המסורת הזאת. בסדר? עובדה היא שכאשר הוא אומר את זה, הוא מתייחס למסורת. זאת אומרת, זה עובד בין לחיוב, בין לשלילה, הוא חייב להתייחס למסורת הזאת. לגבי הטקסט הכתוב, עובדה שכפי מה שאני טועי אומר, ההבנה של מה שכתוב תלויה במי שקורא. וכך היה אומר, אם זה הלטיני שקורא את הטקסט הזה, מזה יוצאת הנצרות. אם זה אנגלוסקסי, הפרוטסטנטים, אם זה רוסי כזה, אז זה האורתודוקסיה הסלבית או זה, אם זה יהודי, אולי זה תורה, אולי. והנקודה זה על אולי. למה אולי? כי זה תלוי באיך הוא עברה המסורת או לא. אם מישהו בא ואומר על סמך, לא יודע מה, ניתוח שכלי מבריק, לא משנה מה, אני חושב שכלעניות דתי נראה לי וכל זה, אומר מהניתוח, בסדר, מעניין מאוד, זה לא תורה. זה הדעה הפרטית של יהודי פלוני אלמוני לגבי כל מיני דברים. זה לא מה שמעניין אותנו, אנחנו רוצים לדעת מה יש לתורה להגיד, זאת אומרת, מה יש למסורת הנבואית הזאת של האומה להגיד לנו. זה מה שמעניין, זה החוכמה של ישראל, לא הדעה הפרטית של פלוני אלמוני. ולכן דוחה את כל השיטות הידועות היום של גובה זה, גובה אחר וכו', כן? כי זה הדעה הפרטית של זה, על מה, איפה המסורת כאן? לא רוצה לדעת מה אתה חושב, אני רוצה לדעת מה התורה אומרת. איך אני יכול לדעת? כי אם אני מתחבר למסורת הנבואית הזאת, אם אני לא מתחבר זה זדוקיות. זה אני קורא את הטקסט ואומר מה שבא לי. זה ממש לא אותו דבר, כן? טוב. מה? במקביל להכרה זו של פילוסופים מסוימים, קיימים עדיין ענפים של הפילוסופיה המודרנית השוללים מכל וכל את חופש האדם. והם מנסים בכל כוחם להראות חופש זה מדומה, וכל מעשי האדם ניתנים להסבר על ידי גורמים ביולוגיים, פיזיקליים, חברתיים, או אף תרבותיים סוציו-אקונומיים. הסטרוקטורליזם של קלוד לוי שטרוס ושותפיו הוא עוד ניסיון בכיוון אחר. מה? כן. הסטרוקטורליזם פותח כשיטה להבנת החברה והתרבות האנושית על סמך ההנחה שתופעות שונות נובעות מאותו מבנה, מה שהוא קורא שם הסטרוקטורה, מבנה שלם, ושניתן לפענח את הדקדוק הפנימי של החברה האנושית, של השפה וגם של השכל. זה היסוד של השיטה הסטרוקטורליסטית. יש מבנים, פוגשים את המבנים האלה בכל מיני פינות. השאלה אם יש מבנה על, שממנו אפשר להסביר, הסיבה הראשונה זה בדיוק זה, זה המבנה על כזה, כן? וקוראים את זה בצורה מכנית כדקדוק. בדקדוק יש כללים, המבנים האלה פועלים לפי אותם כללים. זה הבסיס של הסטרוקטורליזם. זה לא שהשיטה נעלמה לגמרי היום, הפוסט-סטרוקטורליזם עדיין מתבססים על אותו רעיון. שוללים, אבל מתבססים על אותו רעיון. כן? אז הסטרוקטורה הזאת, היא קיימת או לא?
כן.
היא קיימת. זה אותו חוק. שהמדענים מחפשים שיסביר את הכל, אז הם קוראים לזה סטרוקטורה. בסדר, בפועל זה עובד, יש סטרוקטורות כאלה, אפשר להסביר כל מיני דברים. השאלה אם אני אומר יש סטרוקטורה ורק סטרוקטורה, או שיש רצון מעבר לזה שימציא את הסטרוקטורה הזאת. זה הם שוללים, אין רצון מעבר לזה, זה מכני. כן? ויש גם, זה התפתח מהחל משנות ה-70 בעיקר, אצל כמה הוגים יהודים, שהתחילו על דעת עצמם לחשוף בתנ"ך כל מיני סטרוקטורות כאלה. כן? על סמך הגילויים האלה אמרו מה שאמרו. זה תורה? לא.
זה גם תורה.
לא, זה, אצל מניטו זה לא תורה.
מה זה 70 פנים?
70 פנים, כן, ולא 71. זה הכל.
השאלה אם אתה ב-70 תמיד. זאת אומרת, כל חידושי התורה הם לא...
כל החידושים, כל החידושים צריך... צריך, לכן אומר מניטו, כאשר יש חידוש, במחאות, צריך לפרון את החידוש הזה מול המסורת של תורת ישראל. לכן אין הרבה חידושים, יש הרבה המצאות, אבל לא חידושים. חידוש צריך להסתדר עם כל מה שנאמר לפניו. תראה, זה דבר חשוב מאוד כאן. גישה זו, הוא אומר, היא אולי הגישה המסוכנת ביותר, הרבה יותר מן הגישות האתאיסטיות. יש הבדל עצום בין האמירה האדם אינו בעל שכל לאמירה האדם הוא השכל. זה לב הבעיה. אם אני אומר שהוא בעל שכל, זה אומר שיש משהו חיצוני לשכל הזה ששולט עליו. זה הרצון. אם אני אומר האדם זה השכל שלו וזה לא, זהו, אז הוא מכונה מתמטית שאפשר לתאר אותה, רובוט כזה. כן?
אני רוצה לפי הפסקה הזאת של ליבוביץ' ומניטו על אותה נקודה.
לפעמים זה קורה.
יוצא שליבוביץ' היה מקובל.
לא. יוצא שלפעמים מישהו יכול להגיד דברים אמיתיים. בסדר.
אתה יודע שהחוק לא מחייב
שהאתר
מהחוק
הוא גם חוק. כן. אבל מה שמניטו כאן זה לא עצם האמירה עצמה, זה להשלכות של האמירה הזאת. האמירה האחרונה הופכת את האדם לאובייקט. והיא פותחת פתח לכל ההתנהגויות הלא מוסריות, וזה הנקודה המרכזית אצל מניטו. הקריטריון לבחון אם משהו
מוסר.
לא אמיתי, אלא משהו רלוונטי, באמת, שייך לתורה, הוא הקריטריון המוסרי. למה כאן זה לא המקרה? כי התפיסה הסטרוקטורליסטית בסופו של דבר זה גלגול של מה ששפינוזה אמר, במובן הזה. אם הכל סטרוקטורה, ואני עובד, פועל בצורה מכנית בהתאם לסטרוקטורות, אז אין לי אחריות על שום דבר. חזרה תמיד לאותה נקודה. תראה, וזה הקריטריון הבלעדי מפרין הזו. הקביעה שאדם מוכן מדבר שוללת לחלוטין גישה זו, והיא מבקשת לשים דגש על מישור המייחסים בין האדם לאחר שלו. אם האחר הוא הבורא, אם האחר הוא זולתו. קביעה זו מחזירה לאדם את כבודו ומישהו. וברור שאצל לוי שטרוס אין דבר כזה. שולל לחלוטין את המושג הזה של חופש הבחירה של האדם. אם אני פועל, זה בהתאם ל... כך וכך התניות שקיימות בין אם אני רוצה או בין אם אני לא רוצה. הוא ביסס את כל התיאוריה שלו על המחקר שהוא עשה לשבט באמזון לגבי הניסויים, שמה חוקים של חתונות מותרות או אסורות, וזה מאוד דומה למסכת יבמות. כן? חבל שהוא לא למד את יבמות, ככה זה היה אולי מכניס אותו לכיוון אחר. אבל הוא גילה סטרוקטורה שאחרי, ואחר כך הטענה שלו אחרי שהוא גילה את מה שהוא גילה שם, הוא אמר, אותם מבנים קיימים בכל העולם.
מאותו
שבט שהוא צפה. מאותו שבט, הוא טען טענה אוניברסלית, כן? והוא ניסה אחר כך להוכיח את זה כל פעם מחדש. בסדר. ואכן מגלים כל מיני מבנים כאלה, כן? בסדר. ואז? כאשר אתה בא ואומר אני רוצה להתחתן עם, מבחינתו, למעשה אתה פועל בהתאם לאותם התניות. כן, זה היה נכון בחברה המערבית עד המהפכה התעשייתית.
אבל גם פה בארץ.
ברור, זה עדיין האנשים שחיים לפני 200 שנה. אין מקום לאהבה אצלו.
לא יודעים מה זה אהבה.
מה?
לא יודעים מה זה אהבה.
בסדר, לא יודעים. אוקיי. זו תפיסה מאוד מיושנת מבחינה זו, אבל זאת הטענה שלו. וגם אם אני אומר אני בחרתי כי אני אוהב אותה, למעשה לא.
אני אוהב אותה כי היא ככה וככה.
כי בדיוק. כי בראש יש לך דימוי של אישה מושלמת ולא יודע מה וכל הדברים האלה. בסדר? בסופו של דבר, אתה רובוט.
אבל אתה
נושא. לא.
זה
לא
חשוב.
לא בהכרח.
לא חשוב.
לא בהכרח.
הרובוט מושא.
אני לא יודע, לא שאלו אותו.
שעכשיו עם הבינה,
כשמה?
הוא יחליט לבד הרבה דברים.
הוא יכול להחליט, לכן יש
בר,
לכן יש בר אנשים שרוצים לכתוב ספר חוקים. כן? למה?
שהוא יודע מה מותר לו, מה אסור.
זה שם
לו. האם אם הוא גרם נזק מסוים, אתה תתבע אותו ישירות? או מי שתכנן אותו? או בעל הרובוט, או מה? הוא בעל רצון, לא? כי התוכנית המקורית נותנת לו אפשרות להסיק
איזה מסקנה שהוא רוצה?
לא איזה, כי יש גם גבולות, כן? אבל אכן יש לו התפתחות ויש לו חיים במובן הזה, כן? בסדר, אוקיי, טוב, בסדר. להגיד שהוא מישהו זה... כן, טוב. אני אומר כאן, שיטת הקבלה הפוכה לגמרי מכל השיטות הפילוסופיות הרואות סתירה בין שני המושגים, חופש האדם ודטרמיניזם של העולם החיצון. אין חופש בלי בדטרמיניזם. שמעתם טוב? אין חופש בלי דטרמיניזם. זה חידוש של מניטו. בכל הסוגיה הזאת זה החידוש. כדי שאוכל באמת לבחור בין חלופות, עליי לדעת שהעולם החיצון שלי מקובע, דטרמיניסטי. כדי שחופש קו היושר יהיה מיוסד, חייב הדטרמיניזם של העיגולים להיות מוחלט. זה חזרה למה שהתחלנו ממנו, האמירה של הרב קוק. כן? אבל זה הרבה מעבר למה שהרב קוק אמר. כי מה אמר הרב שם בהתחלה? הוא אמר שהמערכת בין העיגולים בצד אחד ובין קו היושר בצד שני היא לא מאוזנת, אלא יש העדפה מלכתחילה לכיוון של קו היושר, כן? ולא הסביר למה. כאן בא מניטו ומסביר למה. כי אם זה לא כך, אין שום משמעות לאמירה שהאדם הוא אכן בן חורין.
אני בן חורין כי אני יודע מה תהיה התוצאה של המעשה שלי בהכרח בגלל הטרמיניזם. ולכן אני יכול לבחור בפעולה כזאת או כזאת כדי לדעת מה תהיה התוצאה.
כן, לא כדי לדעת. כי אתה יודע. כי אתה יודע, כן.
גם בפעולה שלי יש
דטרמיניזם. ברגע שהחלטת לעשות את הפעולה, כן, בוודאי. יש את רגע של ההכרעה. ההכרעה הזאת אמורה להתבסס על כך שבחנת את כל החלופות, שאתה לבד הבנת מה התוצאות של החלופות, ואתה החלטת א' ולא ב' במודעות מלאה.
כי אם אין
דטרמיניזם,
אז כל מה שבחרתי יכול להיות משהו אחר.
בהחלט. התוצאות, התוצאה פתאום יכולה להשתנות ו...
כן. באמת לא
אשם. אז באמת כן. עכשיו, באיזה מידה זה נכון לגבי כל אדם, זה כבר נתון ל... לא לוויכוח, אלא לבדיקה פרטנית. כאן הוא אומר את הכלל. לגבי אדם הראשון, למשל, בוודאי שיש לו... אפשרות או בחירה מוחלטת, כן? לגבינו, שאנחנו באים אחרי ההיסטוריה של אלפי שנים וחיים בסביבה מסוימת, זה נכון שיש התניות. זה נכון שיש התניות. אבל זה לא משנה את הקביעה הבסיסית שאתה מחליט או צדיק או רשע כדברי רש"י בגמרא בשבת. יש אפילו כמה מקומות שראיתי מסביר שהחופש שלנו הולך ומצטמצם, כי אנחנו סוחבים על גבינו ירושה מודעת או לא מודעת של כל מה שקרה לפני.
באיזה בחינת? מה, מדינית?
מכל הבחינות.
של האדם עצמו.
מכל הבחינות. אתה לא בעולם בתול שרק עכשיו נברא וכו'. זה האדם הראשון.
לצד שני, יש כל ההתנסויות של כל הדורות הקודמים שעושים אותך יותר חכם, יותר צעיר.
או שכן או שלא.
יותר להתנסות בכל מה שעבר.
כן, 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 או שכן או שלא.
אמור להיות כזה.
כן, אמור להיות.
כן,
ברור. אמור להבין מה התוצאה של המעשה. אמור להבין מי הניסיון.
מי הניסיון, מי
הידע... למה אתה מצמצם? אתה יודע יותר. כדי לבחור בחירה יותר טובה.
כן.
אבל זה לא שמצטמצם כושר הבחירה שלך.
הוא מצטמצם במובן הזה שבגלל אותם, אותם התניות אתה לא... חלופות מסוימות לא עומדות לפניך.
עומדות ואתה לא בוחר בהן.
לא עומדות. לא עומדות לפניך.
ילד שגדל בשכונת מצוקה, בעוני, לא יודע מה,
תנאים מזעזעים,
הוא לא רואה את החלופה
השנייה. הוא רואה.
או שהוא לא, יכול להיות שהוא, הרוב לא רואים.
לא, זה...
הוא אמור לבחור תמיד בדרך מסוים,
לציין
את החלופה האחרת, אבל בהתחלה, כמו שאתה אומר, התנאיה היא קשה מאוד. לוקח זמן שהוא מגיב לזה, שהוא מגיב לזה התנאיה, שהוא יכול אחרת.
נכון, לכן אפשר בצד אחד ל...
אתה מפיל אותה אוטומטית, אבל אתה... אבל היא עדיין...
אתה אומר אוטומטית.
בתת-מודע, אני חושב.
בתת-מודע, בסדר, יכול להיות, כן, לכן אני אומר, יש דברים ש...
זה המשמעות של מצמצם.
כן, כן, גם כן, זה חלק מהדברים. כן, טוב. אני אומר כאן, הדטרמיניזם של הטבע נקבע בסוף היום השישי של מעשה בראשית. במהלך ששת ימי המעשה לפני בריאת האדם היה העולם בעל חופש מסוים ולא היו עדיין חוקים קבועים להתנהגותו. רק לקראת שבת הבורא ותחילת ההיסטוריה האנושית חל באותו העולם משתנה שינוי יסודי, והמצב שבו היה נתון העולם בסוף היום השישי נהפך לטבע. הקדוש ברוך הוא החליט לקבע את ההתנהגות העולם בסוף יום השישי במצבו אז. חוקות הטבע שאנחנו מכירים היום הן חוקות העולם בסוף היום השישי, והן תוצאת התפתחות העולם במהלך ששת ימי המעשה. התנהגות העולם בסוף אותו יום השישי הן אינם חוקים אפריוריים, על זה דיברנו שבוע שעבר, כן? הן מנהגו של העולם בסוף אותו יום השישי.
זה אין שאלה? לא.
זה שלב מאוחר יותר.
אחרי זה?
יום השישי, שדאי זה המידה שמגנה על עצם היווצרות בריאת החלל.
הצמצום.
כן. קדום יותר.
זה שאמר
לעולמות
די, זה לא...
כן, זה כדי לאפשר את קיום החלל.
בכיוון די, גמרנו עם ההתפתחות?
לא, 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 לא במובן הזה, לא במובן הזה. זה קדום יותר. הטבע הדיאטרן מיסטי הוא מה שנהיה במדרגות התחתונות של העיגולים בסוף אותו יום שישי, ויש לקבוע מנהגו, לקיבוע מנהגו של עולם תכלית וייעוד, לאפשר להיסטוריית האדם להתרחש להיות אמיתית, לאפשר להיסטוריית קו היושר להתרחש ולהיות אמיתית. מצב זה הכרחי כל עוד היסטוריה זאת טרם הגיעה ליהודה, והוא זמני משום שבהגעה לנקודה הרצויה אין בו צורך עוד. זה מה שאז הסברנו לפני שבועיים שלוש. מצב ביניים כזה. אבל מצב הביניים הזה הוא מחויב המציאות במובן הזה שאלמלא אותו קיבוע האדם לא היה יכול לבוא ולהגיד באמת אני בן חורי. בסדר? כדי להעביר את הנושא השתמש במושג הפילוסוף היהודי ולדימיר ינקלביץ', שזכיתי ללמוד אצלו, אמנם במשמעות אחרת, והוא מושג הבלתי אפשרי הכרחי. מה זה בלתי אפשרי הכרחי? זה משהו שהוא בלתי אפשרי, זה החלל. כי מבחינה אונתולוגית אין מקום לחלל. יש רצון של הבורא להתפשט בחזרה, כן? הוא הכרחי, כי בלי זה אין קיום לעולמות ואין קיום לאדם. אז יש כאן מין סתירה, כן? אבל עם ההסבר שמניתו נתן, למעשה אין סתירה. השני הדברים נכונים בו זמנית. כן? אז הוא מדבר כאן, הוא השתמש במקור בביטוי זה כאשר הוא דיבר על הניסויים ועל החיבור בין הנשמה ובין הגוף. למעשה בלתי אפשרי שהם יהיו יחד, אולם הם, אם הם מתגרשים, הם נדודים לאבדון, למיטה. ינקלביץ' היה משתמש במילה הכרחי במובן שנתן קאנט למילה זו, בעלי הלוגיקה היו משתמשים במילה יוונית, אפודיקט, בפרטית, כדי לציין שמשהו בהכרח אמת לא משנה מה הן הנסיבות. כן? אז כאן צריך לדייק כאן בדברים. איך יכול להיות שיש דברים שהם בהכרח אמת? הרי לכאורה כל דבר ניתן לבדיקה, כן? איך אני יכול לגבור להגיד אפריורי דברים אמיתיים? אז בואו נקרא את ההערה 782. למשל האמירה, עיגול הוא קו סגור בעל ממד אחד, בו כל הנקודות נמצאות במרחק שווה במרכז, היא נכונה בהכרח. למה? לא, כי זו ההגדרה של מה זה עיגול. כן? לעומתה אמירה פלוני נולד בעיר א', אינה נכונה בהכרח. כי זה ניתן לבדיקה, זה לא הגדרה. היא אמיתית. מתי אני אגיד שהיא אמיתית? שאם יש לי הוכחה ביד. האם ההגדרה של העיגול או של המעגל למשל היא אמיתית? היא לא, היא נכונה. יש הבדל מהותי כאן בדברים. לפחות אצל קאנט, אני מדגיש, כי ככה הוא רוצה לראות את הדברים האלה, כן? אותם קטגוריות אפריוריות שקיימות אצלו, כן? הן בגדר של קטגוריות אמיתיות. גם אם הם לא ניתנים לבדיקה. כן? יורש את זה מניוטון. אצל ניוטון הזמן והמרחב הם נתונים אפריורי. זאת אומרת, הוא רואה דברים מוחלטיים, ואז הוא שואל, כאן שואל את עצמו מה הגדר, איך אני אגדיר את הדברים. שתי אפשרויות, או אני שגיד אמת או נכון. ההגדרה היא נכונה, אם אני לא טועה בניסוח שלה, כן? מה הופך אותה לאמיתית אחר כך? אם במציאות אני רואה שאכן ככה דברים, ולמה אני אומר שההגדרה של עיגול היא לא אמיתית? כי אין שום עיגול במציאות, יש דברים קרובים. בסדר? אולם יכולתי לחשוב שהוא נולד במקום ב', כן? לפי קאנט האמירה השנייה היא אסרטוטית, היא אמיתית במציאות, כן? אבל לא לפי הכרח כלשהו. זאת אומרת, יש לי כאן מבחינתו הבחנה בין שני דברים. יש דברים שבמציאות אני רואה שהן אמיתיות. האם יש כאן מטבע? התשובה זה כן, זה אמיתי. האם יש איזשהו הכרח שמביא אותי לבוא ולהגיד שהמטבע הזה הוא אמיתי? לא.
הוא מציאותי.
הוא אמיתי. מדרגות שונות של מניטות תמיד מסביר שיש מדרגות שונות של אמיתיות, של דברים. יש אמת למעלה בעולם האצילות, בעולם הבריאה, ויש אמת במציאות, מדרגות שונות של אמת. כן? קאנט אומר משהו שדומה. לכן זה משך כל כך הרבה יהודים. האם האמירה שיש כאן מטבע היא נכונה או לא? זאת שאלה אחת. האם המצאות המטבע כאן היא אמיתית או לא? זאת שאלה אחרת. וקאנט רוצה לברר את שני המושגים. מה שאני קולט דרך החושים אצל קאנט הוא אמיתי. כיוון שאני רואה שאני יכול לקחת וזה, אני אומר זה אמיתי. ואז הוא מנסה לעבור לשלב הבא. האם דרך התבונה שלי, דרך הבירור השכלי שלי, יכולתי להגיע לאותה מסקנה? כי כאן זה בדיעבד, אני רואה את זה. זה לא אפריורי. מה שמעניין את כאן זה אפריורי. כן? אז כאן השאלה היא, האם אנחנו אומרים שהחלל, באיזה מובן הוא יהיה בלתי אפשרי? אפריורי או לא? תשובת המקובלים היא כן. זה אפריורי, זה בלתי אפשרי. אבל במציאות, יש, עובדה אנחנו פה.
איך אפשר לחשוב על האפריורי של מציאות? אנחנו מוגבלים במציאות, איך אפשר לחשוב אפריורי של המציאות שלנו?
זאת השאלה שכאן שואל בתחילת ביקורת התבונה התאורה. לגבי מה שהוא קורא הידיעות הסינתטיות. הרי התהליך של הבירור השכלי, אני לא לוקח עובדה מסוימת, עוד עובדה, ואני מסיק מזה עובדה ג', כן? זה מה שאנחנו עושים. מתחיל מאלף ואני מתקדם לבית. שואל קאנט, אפריורי, מה מאפשר את התהליך הזה? זאת אומרת, האם יש ידיעות שהן אפריוריות מכל דבר אחר, שאני אגיד שהן בהכרח אמיתיות, ומכאן הכל מתחיל. וזה אותם קטגוריות שהוא מתאר. טוב, נמשיך בשבוע הבא. תודה.